אתה יכול חמש דקות על זה, חמש דקות על זה, חמש דקות. אוקיי, אנחנו בפרק ג' ראינו את השאלה של המהר"ל, למה יציאת מצרים נזכרת כמעט בכל דבר, ממש, יש המון המון מצוות שהם זכר ליציאת מצרים. אנחנו רואים מכאן שיציאת מצרים היא, כותב כי יציאת מצרים בעצמו, הוא יסוד האמונה שעליו נבנה הכל. ממש, היסוד שעליו בנוי הכל, אז צריך להבין, צריך להבין את העניין של יציאת מצרים. מביא את המדרש בשוחר טוב, בתהילים קופטת זין, נקרא את המדרש הזה עוד פעם, כתוב שם, ויוציא אתכם מקור הברזל, בסדר, יש לכם? ויוציא אתכם מקור הברזל, כשם שהזהבי פושט ידו ונוטל הזהב מן הקור, כך הוציא הקדוש ברוך הוא את ישראל ממצרים. וכעובר שהוא נתון בתוך מאה של בהימה והרועה נותן ידו ושומתו, ככה ניסה אלוקים לקחת לו גוי מקרב גוי. שני משלים. משל אחד זה שיש זהב בתוך קור של ברזל, ויש אש שמפרידה בין הזהב לבין הזהבי, האדם שמכין את הזהב. והוא מכניס את היד שלו פנימה ולוקח. והמשל השני זה רואה שמיילד את העובר מתוך הקרביים, מתוך המעיים של הבהמה. אלה שני המשלים ליציאת מצרים. אז המהר"ל קודם כל נתן לנו את החילוק בקושי של שיעבוד מצרים. אומר המהר"ל, נראה, בערו בזה המדרש שני דברים גדולים מאוד שהיו במצרים. האחד, שהמצרים היו מחזיקים וגוברים עליהם בחוזקת היד שלהם שלא יצאו ישראל מרשותם. והשני מעצמם של ישראל שהיו בתוך מצרים. ערב אז אלה שתי הנקודות. הנקודה הראשונה זה מצד המצרים שהם מנעו מעם ישראל מלצאת. זה המשל, ערב טוב, זה המשל לאש שהיא מפרידה בין הזהבי לבין הזהב. אמרנו שאולי זה הנקודה של הסנה שבוער באש ואיננו הוקל, כן? להראות את זה שמה שהאש בדרך כלל אמורה לעשות זה לחלות את הסנה. והקדוש ברוך הוא בעצם פושט את היד ומוציא את הסנה, מוציא את הזהב מתוך האש, וככה האש לא מסוגלת לחלות את הסנה. והדבר השני זה העובר שנמצא בתוך הקרביים של האמא שלו, שהוא מצד עצמו עדיין לא בר קיימא בכלל, הוא עדיין לא חי, אלא הוא תפל לאמא שלו, עובר ירח אמו. וזה היה המצב של עם ישראל במצרים. ולכן אומר המהר"ל, זה תחילת הקטע שלו, ראייה לזה, זה שברגע שעם ישראל הגיעו למצב כזה שהם יכולים להיוולד, שהם יכולים לצאת החוצה מצד עצמם, אז בעצם הם יוצאים החוצה. וזה כל העניין של 600,000, ראינו שהשש זה המספר של השלמות, כל שלושת המימדים, כן, three dimensions, גם אורך, רוחב, עומק, כל הדברים האלה, זה מה שמראה את השלמות של עם ישראל, וזה גם באחדות, בשש, וגם במאות, וגם באלפים, להראות את השלמות של עם ישראל בכל המישורים כולם. ברגע שיש דבר שלם, אז אפשר לצאת החוצה, אוקיי?
זו שלמות פיזית שמסמלת שלמות רוחנית?
בדיוק, בדיוק, נכון, נכון. זה הנקודה. זה מפה השלמות הרוחנית, הרי בתוך ה-600,000 האלה יש לנו 12 שבטים, נכון? וכל שבט הוא כנגד איזשהו כוח מסוים. אז ברגע שכל השבטים כולם מגיעים למצב שכל שבט מגיע למספר שלו, מגיע למצב שהוא יכול לבטא את הכוחות שלו בצורה שלמה, אז זה אומר שכל ההרמוניה הזאת היא שלמה ואפשר לצאת החוצה. בסדר? אפשר להיוולד. כן, אז איפה היינו? היינו בעמוד חף זין. המהר"ל, אולי תהפכו גם לכפיו למטה, הוא כותב שמה שצריך שהשלמות תהיה בשש ובמאה ובאלף, נכון? ולפיכך, שורה אחת לפני הסוף, ולפיכך המספר השלם, מספר 600,000. כי אתה יש כאן כל המספרים. כי מספר ריבו לא תמצא רק מעט. ואין צריך למספר הזה. כי אף במקום שיכול למנות מספר ריבו, אין מונה בו כי אם באלף. זאת אומרת, לכאורה, הרי זה לא נגמר באלף, הרי יש עוד אחרי אלף, יש לנו ריבו, 60 ריבו, ריבו זה 10,000, רבבה. אז המהר"ל אומר, המספר הזה הוא מספר שהוא לא, זה לא שאם אין לך אותו, אז חסר בשלמות. ריבו זה מספר שמשתמשים בו מעט. יש לנו אחדות, יש לנו עשרות, עוד מעט נראה מה קורה עם העשרות, יש לנו מאות ויש לנו אלפים. וזוכרים מה שדיברנו על הגימטריה. דיברנו על הגימטריה, שיש לנו את המקסימום של המספרים, זה במאות, זה צדי סופית, זה 900, בעשרות זה צדי רגילה, 90, ובאחדות זה תת. צדי צדי תת, זה המקסימום, והמספר הבא זה אלף. אלף א', אנחנו חוזרים בחזרה להתחלה. אנחנו לא ממשיכים עד ריבו, כן? אנחנו לא מחפשים עוד שלמות עד שם. ריבו זה משהו, זה מספר שמדי פעם משתמשים בו. יותר יסביר לנו את זה, הסבר השני של המהר"ל, הוא כותב, ועוד כי לשון ריבו מלשון רב, בעבור שהוא החשבון היותר גדול. ואין ראוי מספר זה לישראל, כי אין זה מספר של שלמות, רק מספר של ריבוי, והריבוי אינו שלם, כי השלם אשר אין בו תוספת וחיסרון, והריבוי יש בו תוספת שהוא ריבוי. כן? רבבה זה מלשון הרבה. הרבה זה משהו שהוא לא שייך לשלמות. איפה רואים את ההבדל הזה? בדיוק, יעקב ועשיו, כשהם נפגשים. אז יעקב אומר לעשיו, יש לי קול. ועשיו אומר לו, יש לי רב. כן? כאן אתם יודעים שרב זה משהו ש... טוב, בואו נעזב את זה. טוב, ואם תאמר, הלאה. מאחר שיש כאן שלושה מספרים, דהיינו, אחדים, 100 ו-1,000. ולמה לא היה גם כן מספר 10? אז היינו צריכים לראות את השלמות גם בעשרות. ואין זה קשה, אומר, המהר"ל כאשר תבין. כי חילוק יש בין מספר של עשיריות ובין שאר המספרים. שהרי לא תוכל לומר שש עשיריות, רק תאמר 60. לכך לא תוכל לומר 610,000. כן? 600,000, אתה לא אומר 610,000. הרי שלא תוכל למנות מספר העשרה עם השש, כמו שתמנה המאה עם השש, לומר 600. ולפיכך אי אפשר לומר רק 600,000, ומספר עשיריות אין לו מקום לכאן כלל, לכך המספר השלם הוא 600,000, ואלו דברים ברורים מאוד. דרך שהמהר"ל אומר לו דברים ברורים מאוד, זה אומר שהם ברורים מאוד למי שמבין אותם, כן? זה ליודעי חן. זה הכוונה היא, זה על פי תורת הנסתר. אז יש לנו את המערכה של האחדות. העשרות בעצם הם לא משהו שעומד בפני עצמו, אלא זה מצטרף אל האחדות, לכן זאת לא מערכת בפני עצמה. המערכת הבאה זה המערכת של המאות, והמערכת אחר כך זה המערכת של האלפים. בסדר? וכאשר היו ישראל 600,000, היה לישראל שלמות הראוי להם, ואז יצאו ממצרים כמו העובר כאשר נשלם יוצא מבטן אמו. הלאה, ועוד, מצד שישראל הם אומה יחידה, ראוי לישראל זה המספר. שהמספר הזה הוא מספר שלם, וידוע שכל שאינו שלם והוא חלק בלבד אינו אחד, שיש עוד חלק ויש בו ריבוי. דבר שהוא לא שלם הוא דבר חלקי, דבר שיש בו חלקים. דבר שיש בו חלקים, אז יש בו ריבוי. נכון? כשאתה מסתכל על אחד, אחד זה דבר אחד שלם, נכון? אבל אם אתה תיקח, תפחית מהאחד, טיפה, רק 1/100, זה הכל, ממש מעיט, פתאום זה נהפך למספר עם המון המון ספרות, נכון? 99/100, 99%, מה קרה? איך מהאחד הזה נהיה לי פתאום 99/100, זה נשמע המון. אבל מה הנקודה? כי פתאום במקום להסתכל עליו בתור דבר אחד שלם, אתה מסתכל עכשיו, על המספר הזה עכשיו ביחס לחלקי 100. כמה מאיות יש בו? אז זה כבר ריבוי. זה כבר ריבוי. לכן כדי שיהיה דבר אחד שלם, אנחנו צריכים להגיע למצב של אחד, למצב שאין בו שום חלק, אלא הכל שלם. זאת אומרת, אבל השלם מצד השלמות אשר בו הוא אחד שאין עוד חלק, ודבר מוסכם הוא זה בוודאי. ומאחר שמספר 6 הוא מספר שלם, הוא מורה אחדות גם כן. אז קודם המהר"ל דיבר על המספר 6 בתור מספר שמבטא דבר שלם. נכון? זה מה שראינו. עכשיו הוא מדגיש את זה שדבר שהוא שלם הוא אחד. דבר שהוא שלם הוא אחד, וזה מראה אחדות. ומפניה ראוי לאומה יחידה ושלמה בעולם, המספר הזה שהוא 600 אלף כאשר היו ביציאת מצרים, אמנם לכמה נתבאר עוד. וסוף סוף ראוי לישראל מספר 6 בפרט. אז יש לנו פה בעצם שתי נקודות. נקודה אחת היא שכדי שעם ישראל יצאו ממצרים, הם צריכים להיות במצב שלם שלהם. עובר יכול לצאת החוצה רק כאשר הוא שלם. אבל המהר"ל מדגיש עוד נקודה. הרי בעצם דבר שלם זה נכון גם לגבי עובר של בהמה, עובר של בעלי חיים. אבל פה אנחנו מדברים על משהו אחר. פה אנחנו מדברים על משהו שהוא שלם והוא אחד, הוא אחד בעצמות שלו. הוא אחד בעצמות שלו, כי עם ישראל, עם כל מה שראינו בתקופה האחרונה, אבל צריך לדעת את זה. זה כי בשורש אנחנו אחד. אומרים, אני לא יודע אם זה מנחם, אבל ככה אומרים שבדרך כלל אחים שהם קרובים אחד לשני, אז הם רבים הכי הרבה ביניהם. שמעתם את זה פעם? שמעתם את זה?
כן?
אני רואה
את זה. כל הזמן רואים את זה. כן? זה, אנחנו מספרים על הורים שפעם ניבו עם הרב שח, זכר צדיק לברכה, על הרב עמיטל, גם הוא זכר צדיק לברכה, הרי שניהם גדלו ביחד. הם בעצם גם קשורים איכשהו במשפחה, דרך רבי סזמה מלצר, הם למדו בישיבה ביחד, והכל. אז פעם דיברו עם הרב שח על הרב עמיטל, והרב שח אמר, אנחנו כבר כל כך רחוקים שהפסקנו לריב. זה מה שהוא אמר. זה כבר בכלל שתי דרכים שהם שונות. בסדר, כל אחד עם הזה. אבל באמת, המריבה, הוויכוח, זה בא מכיוון ש אחד משפיע על השני. חשוב לי מה אתה חושב. חשוב לי, ומה שאתה אומר פוגע בי, כי אתה חשוב לי. אם סתם היינו מדברים על מישהו שהוא בכלל לא מעניין אותי, אז מחפת לי שידבר מהיום עד מחר. אז למה אני אומר את הדבר הזה? אני אומר שעם ישראל הוא עם שהוא אחד, הוא אחד במהות שלו. הוא אחד במהות שלו. ובסוף זה יתגלם בעזרת השם, אבל כל הוויכוחים האלה הם בעצם, זה הזעזוע שכל האחד הזה עובר בזמן שיש מחלוקת, בזמן שיש חילוקי דעות. אז בכל אופן אומר המהר"ל שזה עוד סיבה למה צריך שש, כי זה מספר שמורה על אחדות גם כן, על דבר הרמוני שלם, כן, על קוביה שלמה. ומפני זה כן. וסוף סוף ראוי לישראל מספר שש בפרט. אומר המהר"ל, ואל תשים לבך על אותם שמתו בשלושת ימי האפלה, כן, במכת החושך. כי מחמת שלא היו כשרים, לא נחשבו בכלל ישראל. הם פשוט לא נחשבו, הם לא היו שייכים לעם ישראל, ופה יש הדגשה מאוד מאוד חשובה. עם ישראל זה מי שיצא ממצרים. זה מי ששייך ללידה הזאת שנקראת עם ישראל. אלה שלא יצאו עם עם ישראל, הם לא שייכים לעם ישראל. לכן אומר הרב חרל"פ דיוק, אומר דבר נפלא, ממש דבר נפלא. אצל בהגדה של פסח, הבן הרשע אומר, מה העבודה הזאת לכם? אז כתוב, הפתה כתשיניו, נכון? ואמר לו, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים, לי ולא לא, אילו היה שם לא היה נגאל. למה אנחנו מדברים בגוף שלישי? אני צריך להגיד, בעבור זה עשה השם לי ולא לך. אילו היית שם לא היית נגאל, ככה צריך לעשות. אז יש כאלה שאומרים שהסיבה שאומרים את זה בגוף שלישי, זה כבר כי הוא ברח. זאת אומרת, הוא רק אמר את מה שהוא אמר והלך, בכלל לא זה. אבל הרב חרל"פ אומר, זה לא הנקודה. לא. אנחנו לא אומרים לו, אילו היית שם, לא היית נגאל, בגלל שעצם העובדה שהוא יושב כאן, בשולחן בליל הסדר לידך, זאת אומרת שהוא כן היה נגאל. שהוא כן שייך לפה. אם הוא נמצא פה, זאת אומרת שהוא כן שייך לעם ישראל. אז את התשובה שאתה עונה, אל תענה ישירות לבן. זה לא חלילה, לא שאם אתה לא היית שם. והרבה מאוד פעם, דווקא זה שצועק ומטריס והכל, זה אותו אחד שבפנים הכי, הכי, הכי כואב לו והכי חשוב לו, ובסוף הוא יהיה איתך בצורה הכי טובה שיש. אוקיי? אז אלה שבשלושת ימי האפלה מתו, לא ישייכים בכלל לכלל ישראל. אנחנו מדברים על מי יציאת מצרים ואילך. כל מי שיצא, כמעט כל מי שיצא, שייך לעם ישראל. עוד נראה בהמשך. וכאשר היו ישראל 600 אלף רגלי הגברים לבד מתאף, הגיע לישראל שלמותם לגמרי, והיו דומים לעובר כאשר נשלם צורתו. אז ראוי לצאת ולא קודם. לכך אמרו, או הניסה אלוקים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי, כאילו היה ישראל בקרב שלהם, בקרביים, במאיים של מצרים, מצד אשר ישראל נעשו לעם בתוך מצרים. וכאשר תדקדק להבין עוד, תדע כי היו מצרים גוברים על ישראל מצד עיקר צורתם, שעליה נקראו בשם ישראל. אנחנו נראה את ההרחבה של זה בפרק הבא, את מה שהמהר"ל אומר פה. וגם גוברים עליהם בצד אשר הם עם, ודבר זה במדרגת החומר. יש פה שתי בחינות שבהם המצרים שיאבדו את עם ישראל. בבחינה הרוחנית, מה שנקרא בבחינת הצורה, ובבחינה החומרית, מה שנקרא חומר, עם. אז הוא אומר ככה, כי לכל אומה יש שתי בחינות. האחד מצד שהם עם בלבד, וזה במדרגת החומר. והשני מצד שהם עם מיוחד, והוא במדרגת הצורה, ואלו שני כתובים מורים לך דבר זה. מה הכוונה? לכל עם, אז אתה יכול להסתכל על הנתונים הפיזיים שלו. יש, אני יודע מה, 3 מיליון אנשים, יש עוד 300 אלף בתים, יש כמה אלפי דונם של אדמה שעליהם נמצאים, וכו' וכו'. כל הדברים האלה זה נתונים פיזיים. זה מה שנקרא עם, זה משותף לכל עם שיש בעולם. אבל יש לכל עם את הצורה המיוחדת שלו. לכל עם יש את הצורה המיוחדת שלו, את הצביון המיוחד שלו. וכשעם ישראל נמצאים במצרים, אז השיעבוד הוא בשתי הבחינות האלה. גם בבחינה הרוחנית, מבחינת הצורה, זאת הייתה פה בעיה במאבק בציוויון בין מה שעם ישראל מבטאים לבין מה שהמצרים מבטאים, וחוץ מזה גם היה שיבוד חומרי, שני הדברים האלה. אז הוא אומר, שני הכתובים, זה בעצם עכשיו הדרך השנייה של המהר"ל כדי להסביר את שני המשלים שראינו במדרש, בשוחר טוב. ומצד כל אחד משני דברים אלו, מצד הצורה ומצד החומר, היו גוברים עליהם בעניין מיוחד. זאת אומרת, הייתה דרך ספציפית לשיעבוד מצד הצורה, ודרך ספציפית לשיעבוד מצד החומר. כי מה שמוכן לו התורה, אינו מוכן לו החומר, ומה שמוכן לו החלק החומרי, אינו מוכן לו הצורה. לכל אחד יש את הדרך שלו, איך להתייחס אליו. כי יגיע לחומר דבר מצד שפלותו, דהיינו שהיו תחת רשותם משועבדים לעבודתם, ויגיע לצורה הדבר מצד חשיבותם, כי מצד חשיבותם יגיע להם קנאה והתנגדות והתגברות. מה זאת אומרת? זה שתי צורות שונות שהן יכולות אפילו להיות הפוכות אחת מהשנייה, אבל זה ממש שני מסלולים שונים, שני מישורים שונים. מצד החומר, מה זה אומר? כשהשיעבוד הוא על החומר, החומר הוא שפל. כן, החומר הוא תמיד, חומר זה חומר גלם, זה הדבר הכי נמוך שיש. כשמצרים משעבדים את עם ישראל מצד החומר, פירוש הדבר הוא, זה פשוט משפילים אותם, משפילים את החומר שבהם, כן? תעבדו ותעבדו ותעבדו ביום, בלילה, כל אחד עם העבודה שלו. זה דבר אחד, זה בשיעבוד הפיזי. אבל יש גם שיעבוד לצורה. ומה זה אומר שיעבוד לצורה? זה אומר שיש מלחמה של התרבות של מצרים כנגד התרבות של עם ישראל. זה כבר מה שנקרא קנאה. בסדר? מה זה קנאה? קנאה זה אומר, הרי אני לא אקנה בילד קטן. אני לא אקנה בילד קטן, שהוא בכלל לא, הוא לא, הוא לא, הוא לא פרטנר שלי, הוא בכלל לא, אין, הוא לא מספיק, נקרא לזה ככה, הוא לא מספיק שווה כדי שאני אקנה בו. חזן אומר, נדמה לי, אין מתקנה אלא חכם בחכם או גיבור בגיבור. קנאה באה תמיד מצד איזשהו שוויון של למה לי אין ולך יש. זה צורת הזה. אז כשאנחנו מדברים על השיעבוד של הצורה, זאת צורת השיעבוד. זאת אומרת, הייתה קנאה. הייתה פה קנאה בצורה, במה שעם ישראל מבטאים, ולכן הייתה מלחמה בצורה הזאת. דוגמה רק כדי לראות איזשהו משהו לזה, נדמה לי. רואים את זה בפסוק, שפרעה אומר, תכבד העבודה לפני כן. נרפים אתם נרפים, על כן אתם אומרים, נלכה נזבחה להשם אלוקינו. תכבד העבודה על האנשים ויעשו מה, ואל ישעו בדברי שקר. מה פרעה בעצם אמר? מה הפריע לו? הפריע לו שהיה חסר לו עבודה? זה לא מה שהפריע לו. מה שהפריע לו זה, על כן אתם אומרים, נלכה נזבחה לאלוקינו. זאת הנקודה. אתם מתקוממים, אתם רוצים עצמאות משלכם. אני לא אתן לכם בשום פנים ואופן. אז מה יעשו? תכבד העבודה על האנשים ויעשו בה, ועל אישו בדברי שקר. זה היה כדי לחסל את הצורה, זה לא רק היה בשביל החומר. אוקיי? זה הנקודה השנייה. וכאשר היו ישראל במצרים, היו תחת רשותם, והיו עבדים למצרים, זהו דבר אחד, זה מצד החומר. והיו מוסיפים עליהם עינוי, זה עניין שני. העינוי זה הצורה. אתם מבינים את ההבדל בין עבדות לבין עינוי? זה שתי הגזרות שאברהם אבינו שומע עליהם בברית בין הבתרים. נכון? ידוע תדע כי גר יזרחה בארץ עולהם, ועבדום ועינו אותם. אנחנו גם אומרים את זה בהגדה של פסח, נכון? איך אנחנו משמע? נו? מה? נכון, ויענונו ולפני כן? מה? כן, אבל יש... לא זוכר בדיוק. טוב, על כל פנים, בסדר, זה, ועבדום ועינו אותם. עכשיו, עבד המהות שלו זה שהוא פשוט, הוא שפל והוא מתחת לאדון. עבד, עבודה, עבדות. תעבוד, זהו. זה עניין של העבד. אין לו דעת משל עצמו. נכון? הרי יד עבד כי יד רבו. אין לו משהו משל עצמו. זה כנגד החומר. עינוי זה אומר ההתנגשות הזאת כל הזמן. הקושי. הקושי הזה כשצורה נפגשת בצורה. כשתרבות נפגשת בתרבות, זה העינוי הגדול. אוקיי? אלה שתי הצורות. הנה העבדות, מה שהם תחת רשותם, בא להם מצד החומרי שבהם, אשר החומר הוא עבד תמיד והוא תחת רשות אחר. תמיד זה העניין של החומר, שהוא עבד ויש צורה ששולטת עליו. סליחה. אוקיי? תמיד החומר יש לו צורה שהיא שולטת עליו, ומצד הצורה רצונו לומר מה שהיו עם מיוחד, עם ישראל, עם אלוקי אברהם בפרט, ומזה הצד יבוא להם העינוי אשר היו גוברים עליהם מצרים בעינוי. אנחנו נראה את זה בהמשך. כי הצורות גוברות זו על זו, מתנגדות זו אל זו. ולכך נאמר לאברהם בברית בין הבתרים, הנה מה שאמרנו, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך, ועבדום ועינו אותם. הזכיר שני דברים, עבודה ועינוי. מצד עניין החומר שבהן ראויים להיות עבדים, ויהיו תחת רשות אחר, והם עבדים להם. ומצד עניין הצורה, היו מצרים גוברים עליהם ומשעבדים אותם בעינוי. נמצא כי ישראל היו במצרים משועבדים בחלק החומרי ובחלק הצורה. ואמר, נגד עניין החומר אשר בשבילו היו תחת יד אחר, או הניסה אלוקים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי במסות וגומר. כלומר, כי מצד עניין החומרי בישראל היו תחת יד אחר, והקדוש ברוך הוא הוציא אותם מקרב גוי אשר היו תחת ידם, ולכך דרשו זיכרונם לבחר כמו העובר אשר הוא נתון בקרב בהמה. כלומר, כי העובר מתחבר אליו מצד חומרו, כך היו ישראל מתחברים למצרים מצד החומר, שהיו תחת רשותם מתחברים להם כמו העובר לאמו. זה בחינה אחת. ואמר, כשם שהרואה פושט ידו לתוך מאי של בהמה. ולא אמר כשם שהחיה, המיילדת, פושטת ידה לתוך מאה של אישה. נכון, הרי היה אפשר לתת את המשל הזה גם. אתה מדבר על חדר לידה, אז למה צריך לדבר על בהמות? דבר על בני אדם. אמר לא, כי הבהמה היא חומרית, ולכך מדמה אותו לבהמה, ואנחנו מדברים על הבחינה החומרית של עם ישראל. וכנגד העניין אשר מצד הצורה, אמר ואתכם מוציא מקור הברזל. רצונו לומר כי המצרים היו גוברים עליהם, פועלים בהם ומצרפים אותם, כן, מזקקים אותם, כמו שהאש פועל בזהב שבקור, היא מצרפת אותו, היא מזקקת אותו. וזה מצד הצורה בלבד, כי מזה הצד בא להם העינוי, ומדמה עיקר צורת ישראל לזהב, כי הזהב הוא כינוי אל הצורה אשר היא זכה וצרופה. והיה ישראל עיקר צורתם תחת רשות מצרים, עד שבשביל זה לא היה להם חיבור כלל אל המוציא. וזה שאמר ויוציא אתכם מכור הברזל ממצרים להיות לו לעם נחלה, כי מצד הצורה שלהם היו ישראל לעם נחלה. ובפסוק השני נאמר, או הניסה אלוקים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי, וגומר לו זכר אותם רק בשם גוי בלבד, שזהו עניין חומרי בישראל. בסדר? אז כשמדברים מצד הצורה, אז ויוציא אתכם להיות לו לעם נחלה, ביטוי של עם מיוחד, עם סגולה. אבל כשמדבר על הבחינה האחורית, לקח עוד לו גוי מקרב גוי. רק נגמור את הקטע ואז נחבר את שני ההסברים. כלל הדבר, כי מצד הפחות שבישראל והוא עניין חומרי, היו ישראל עבדים לפרעה מצד עצמם. ומצד החשוב שבהם, שהוא עניין הצורה, היו המצרים שולטים עליהם בכוח ופועלים בהם. וכנגד אלו שני דברים אמר הכתוב, ביצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לועז. הזכיר כי יצאו ישראל בשני חלקיהם, בשם יעקב ובשם ישראל. יעקב זה הבחינה הנמוכה, בחינת עקב ובחינה החומרית. ישראל זה כי שרית עם אלוקים ועם אנשים, שררה, צורה. כי בשניהם היו משועבדים במצרים, כי שם יעקב נאמר על הפחות והשפל, והוא עניין החומרי שעליו נקראו בשם יעקב מלשון עקב, ושם ישראל נקרא על שם הצורה שהיא חשובה מלשון כי שרית, וזה מבואר. גם כתבתי לי בצד, אני לא יודע אם זה נכון, אבל יכול להיות, ישראל יוצאים ממצרים, נכון? ויעקב יוצאים מעם לועז. אז גם מצרים זה כנגד העניין הרוחני, ועם לועז זה כנגד העניין הפיזי, ומיד נסביר. מיד נסביר את הנקודה. עכשיו בואו נחבר את שני ההסברים האלה. ההסבר הראשון שעליו דיברנו, הרי יש לנו שני משלים. משל אחד זה המשל של העובר, והמשל השני זה של הזהב עם האש. אז ההסבר הראשון אומר המהר"ל, העובר זה מצד עם ישראל, נכון? שהם עדיין היו תפלים, והאש זה מצד מצרים. ההסבר השני שאומר המהר"ל, העובר זה מצד החלק החומרי שבעם ישראל, והזהב עם האש זה מצד חלק הצורה שהמצרים משעבדים בעם ישראל. עכשיו נדמה לי ששני המהלכים האלה בעצם מכוונים אל שורש אחד, אל נקודה אחת. ומהי הנקודה הזאת? הנקודה היא שעם ישראל במצרים הם במצב שבכוח ולא בפועל, בפוטנציאל. עם ישראל הם בפוטנציאל, אבל עדיין הם לא יוצאים אל הפועל. מה זה אומר? יש פה צורה אדירה, צורה עליונה, שהיא אמורה לצאת ממצרים להתגלות ולגלות את שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. אבל הצורה הזאת עדיין אין לה את הבסיס הפיזי כדי שהיא תוכל לצאת. זאת בתיאוריה, זאת בפוטנציאל. שמה זה נמצא. יציאת מצרים זה לקחת את הצורה הזאת ו... לתת לה את הכלים, יאללה, יוצאים החוצה. הנה, זה אנשים, זה שבטים וכולי, וככה יוצאים החוצה. אז באים חז"ל ואומרים, הצורה הזאת זה הזהב. זה הזהב. יש פה אנשים, זהב. אנשים שבכל אחד מהם יש זהב טהור. והם מרכיבים אף אחד שלם. אבל הצורה הזאת עדיין לא יצאה אל הפועל. וזה החלק החומרי. החלק של החומר זה כאשר זה בא לידי ביטוי. אפשר לדבר על הרעיונות הכי גדולים שיש, על הדברים הכי נפלאים שיש, אבל אם אין לך את התקציב, אם אין לך את האנשים, אם אין לך את האדמה, אז לא יצא מזה שום דבר, נכון? בשביל זה אני צריך את החלק הפיזי. זה ממש אותו דבר כשתינוק נולד, כשעובר נולד. תראו איזה ביטויים הגמרא אומרת במסכת נידה על עובר כשהוא נמצא בתוך המעיים של אמא שלו. איזה ביטויים? כתוב שהעובר נר דלוק לו מעל ראשו והוא צופה בו מסוף העולם ועד סופו. אין, זה הדרגה הכי הכי גבוהה שרק יכולה להיות. אף פעם בחיים שלנו לא נגיע לכזאת מין דרגה. נכון? מסוף העולם ועד סופו. אוקיי, נו, ומה רואים מזה? כלום, עובר ירח אמו. שום דבר, שום דבר. זה הפער האדיר שיש בין הגובה של הצורה לבין זה שבחומר עדיין שום דבר לא יצא אל הפועל. אז מה קורה בלידה? בלידה מה שקורה זה שהצורה והחומר מתקרבות אחת אל השנייה. החומר מתגדל עד שהוא כבר מסוגל לתת ולנשום בכוחות עצמו, והצורה נכנסת לתוך הגבולות של החומר הזה. אז ברגע שהעובר הזה נולד, הוא כבר לא רואה מסוף העולם ועד סופו. הוא לא, אבל הוא נולד. עכשיו הוא כבר מתחיל להיות פה בתוך העולם. אוקיי? ככה גם בדיוק בעם ישראל. ממש אותו דבר. אנחנו נראה את זה בהמשך. אנחנו מדברים לא רק על לידה, אנחנו מדברים על התבגרות ועל גדלות ועל כל זה, אנחנו נגיע לזה בהמשך. מי שזוכר מהרמח"ל, דיברנו על זה, על עובר ועל ילד, ואז גדלות ראשונה וגדלות שנייה, דיברנו על זה קצת. בכל אופן, אז זה מה שאומרים חז"ל בשני המשלים. החלק החומרי זה החלק של תפל לאמו, כן? עובר ירח אמו. בסדר? זה החלק החומרי. וזה החלק שבהסבר הראשון אומר המהר"ל, זה מה שמצידנו לא היה. מצידנו לא היה. עוד אין לנו מספיק כוח, עוד אין לנו מספיק בסיס חומרי כדי לצאת החוצה. החלק השני זה החלק של הצורה. זה הזהב. זה הזהב שנמצא, והצורה של מצרים היא זאת שמזקקת את הזהב הזה. יש פה אש, והאש הזאת כל הזמן שורפת ומכה בזהב, וככה היא מזקקת אותו. ככה ברגע שיש את התרבות של מצרים, שהם מצרים, הם מצרים, הם מגבילים, הם הורסים, הם עושים את זה, זה מזקק אותנו. מזקק אותנו, אוקיי? אז זה מה שאמר המהר"ל בהסבר הראשון, העיכוב מצד המצרים, וזה מה שאומר בהסבר השני, שזה העניין של הצורה. אוקיי? אז אני חוזר בחזרה אל הפסוק. בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לועז. בית יעקב הבחינה החומרית, זה מעם לועז, סתם עם לועז. סתם עם. לא, זה לא שהיה פה איזשהו עניין מיוחד. אבל עם ישראל פה, החומר שלהם עוד בכלל לא עמד על הרגליים שלו, היה תפל. אבל כשאתה מדבר על הצורה על ישראל, ישראל יוצאים ממצרים, מאותם אלה שמצירים, מאותם אלה שמגבילים. זה, מצרים זה גם צורה, דרך אגב, סתם, נכון? צורה רק הפוך, הצורה שמצרה, הצורה שמגבילה. יש פה מאבק של צורה כנגד צורה, וככה אנחנו יוצאים החוצה. בסדר? יש? אוקיי. טוב, יש לנו עוד כמה דקות. בואו נתחיל את הפרק הבא. כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו. וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו. זה ליד הפרשה של איסורי עריות. אל תעשו את מה שעשו במצרים ששם ישבתם, אל תעשו את מה שעושים בארץ כנען שלשם אני מביא אתכם, כך אומר הקדוש ברוך הוא. בספרי או בספרה, תורת כהנים, מניין שלא הייתה אומה באומות שהיו דרכיהם כמו מצרים, כלומר מקולות כמו מצרים, תלמוד לומר כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו. ומניין שהדור האחרון היו מקולקלים דרכיהם יותר מכולן, הכי גורים שרק יש, תלמוד לומר אשר ישבתם בה. לא כתוב כמעשה ארץ מצרים, אלא אשר ישבתם בה, זאת אומרת בדור הזה שבו אתם יושבים, זה הכי גרוע שיש. מניין שישיבת ישראל גרמה להם כל המעשים האלו? לא פחות ולא יותר. בגלל שעם ישראל היו שם, לכן הם היו כאלה מקולקלים, תלמוד לומר אשר ישבתם בה. אשר לא רק בתור תיאור מקום, אלא אשר בתור בגלל. בגלל שישבתם בה, לכן לא תעשו. לכן הם מקולקלים. אותו דבר לגבי הכנענים. מניין שלא הייתה אומה מקולקלים דרכיהם יותר מן הכנענים, תלמוד לומר, וכמעשה ארץ כנען, אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו. ומניין שהמקום שבאו שם ישראל מקולקלים ביותר מכולם, תלמוד לומר, אשר אני מביא אתכם לא תעשו. ומניין שביאתם של ישראל גרמה להם את כל מעשיהם האלו, תלמוד לומר, אשר אני מביא אתכם לא תעשו. רבי שמעון אמר, מפעל ועשה קורא הדורות מראש. ראה את הדור חייו שיבואו ישראל ויפרע מהם עד כאן. זה מעניין, רבי שמעון אומר בעצם שזה היה מתוכנן ככה כדי להיפרע מהדורות החייבים של מצרים ושל כנען. באמת המדרש הזה הוא כל כך מוזר, זה כל כך תמוע. כמה מאבקים אנחנו עושים כדי לדאוג לזה שהמקומות שבהם אנחנו גרים, המקומות שבהם אנחנו מחנכים את הילדים שלנו, יהיו מקומות שהם יחסית בסדר. יחסית בסדר, עם כמה שפחות בעיות, כמה שפחות צרות, כמה שפחות דברים שהם הפוכים לתרבות שלנו. ופה כתוב בדיוק ההפך. המקומות שבהם עם ישראל היו והמקומות שבאליהם עם ישראל הגיעו, זה המקומות הכי 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 גרועים שהיו על פני כל העולם כולו. זה מוזר. ולא רק זה, אלא בגלל שעם ישראל היו שמה, לכן זה היה ככה. איך מסבירים כזה מדבר? איך מסבירים את זה? אז המהר"ל אומר שיש פה דבר מאוד 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 יסודי. הוא אומר כך, מפני כי הדבר מתפעל מהפקו, מצד שהוא הפקו לו פועל בו, ולא יתפעל הדבר מעצמו. אני אסביר מה הכוונה. אם אתה רוצה, מה זה מתפעל? מתפעל הכוונה היא שהדבר יושפע. כן? בסדר? יושפע? אפקטיב. כדי שהדבר יושפע, אז אתה צריך לשים מולו את ההפך שלו. בסדר? ברגע ש ברגע, טוב, אנחנו רואים את זה תמיד, ברגע שמגיע אותו מישהו שאומר את ההפך מאיתנו, זה מחזק אותנו במה שאנחנו. נכון? זה דבר מאוד פשוט, מאוד פשוט. אבל ברגע שיש מישהו שעושה את מה שאתה עושה ואומר את מה שאתה אומר, אז זה לא מחזק אותך באיפה שאתה. אוקיי? אני לא מדבר על עידוד. עידוד זה משהו אחר. אבל מבחינה מסוימת, גם עידוד לא בונה כמו שבונה הצד שכנגד. זה גמרא נפלא. הגמרא מספרת על רבי יוחנן. רבי יוחנן הייתה לו חברותה. מי היה חברותה של רבי יוחנן? יש לקיש. יש לקיש היה חברותה שלו. וכשיש לקיש נפטר, רבי יוחנן כמעט יצא מדעתו. כמעט השתגע. ממש מרוב צער, מרוב אבל. והגמרא מספרת שניסו לסדר לו חברותה. סידרו לו נדמה את רבד אבא רהבה. ואחרי איזה כמה זמן שהם נועדו ביניהם, רבי יוחנן, אני לא רוצה, לא יכול ללמוד איתך. שואל אותו, מה קרה? אז אומר לו רבי יוחנן, תשמע, כשאני למדתי עם ריש לקיש, על כל דבר שהייתי אומר, היו לו 24 קושיות. 24 קושיות. אבל אתה, כל דבר שאני לומד, יש לך 24 סיועים, הוכחות למה שאני אומר. אומר רבי יוחנן, מה אתה חושב, שאני לא יודע שאני אומר נכון? אני לא צריך את ההוכחות שלך כדי לדעת שאני אומר נכון. אני צריך את הקושיות של ריש לקיש. למה הוא צריך את הקושיות של ריש לקיש? אם הוא יודע שהוא אומר נכון, אז הפוך, אז ריש לקיש זה סתם מעצבן. סתם עקשן כזה, על כל דבר הוא שואל ושואל ושואל ושואל. אבל לא זאת הנקודה. רבי יוחנן אמר, מתוך כל קושייה כזאת, היא מלבנת עוד יותר, היא מזקקת עוד יותר. אז אני מגדיר את הסברה עוד יותר. אבל כל פעם שאתה אומר לי, כן, הנה, פה מצאתי כמוך, פה מצאתי כמוך, פה מצאתי כמוך, זה לא מחזק את מה ש... זה לא בונה יותר את מה שאני אומר. אוקיי? אז אנחנו אנשים חלשים, לנו קשה עם קושיות. אנחנו צריכים כל הזמן שיגידו לנו כמה שאנחנו בסדר, כמה שאנחנו נהדרים, והכל... אני לא אומר, זה טוב, זה חשוב. ודאי שזה חשוב, לילדים ודאי שזה חשוב. אבל באיזשהו מקום זה בא מתוך חולשה שלנו. זה בא מתוך חולשה. אז כשעם ישראל אמור להיבנות, ואנחנו מדברים כאן על היסוד, 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 הבסיס של עם ישראל לכל הדורות כולם, פה במצרים צריך לבנות את עם ישראל, אז איך בונים אותם? לא בונים אותם על ידי זה שיהיו אנשים שהיו להם קודשי למוצ'ילה, אתם נהדרים, אתם מקסימים, אתם נפלאים, בואו איזה. לא, לא, אתה רוצה לבנות זהב, אז אתה שם אש, וככה הזהב נבנה. אז לוקחים משהו שהוא הפוך, אוקיי? לכן הוא אומר, לכך כאשר רצה השם יתברך שמו, לקיים הגזרה שגזר על זרע אברהם, כי גר יהיה זרחה ועבדום וינו אותם 400 שנה, לא היה זה אלא באומה שהם הפכים להם, בדיוק ההפך מעם ישראל, כי מצד אשר הפכים להם, יתקיים בישראל ועבדום וינו אותם 400 שנה. טוב, אז למה הם הפכים? אומר המהר"ל, ועניין שהם הפכים להם, כי עצמם של מצרים דבוקים בזנות, וכל דבר תיעוב, כל דבר של תועבה, ונמשכים בטבעם אחר הזנות ומעשים אשר הם תאובים. וישראל, עצם זרע שלהם אמת, זרע אמת. עצם שלהם זרע אמת. גדורים בעריות וקדושים ומובדלים מכל עריות. כמו שאמר הכתוב, שבטי כה, עדות לישראל, חזל אומרים שהעיד שמו עליהם, כן? שבטי יוד כה, הקדוש ברוך הוא העיד את שמו עליהם. זוכרים, זה בפרשת פנחס, נכון? לשאלה, משפחת השאלני, כן, בכל שבט הוסיפו ה' בהתחלה ויוד בסוף, כדי לתת את העדות הזאת. העיד שמו עליהם שהם בני אבותיהם, שהם לא זנו. ואחת הייתה במצרים שזינתה ופרסמה הכתוב, שנאמר ויצא בן אישה ישראלית והוא בן איש מצרי, מלמד שלא הייתה בישראל רק זו, כדי איתה בויקרא רבה. ועליהם מפורש בקבלה, גן נעול אחותי חלה, אמר רבי פנחס, גן נעול, אלו הבתולות, גל נעול, מלשון מגולה, אלו הבעולות, מעיין חתום, אלו הזכרים, כן, מעיין הזרע. הרי כי ישראל הפכים למצרים, המצרים דבוקים בזנות, וישראל מובדלים מן הערווה ומן הזנות. ומאחר שגזר השם יתברך שיעבוד ועינוי על ישראל, והדבר יתפעל מההפך שלו, לכך ראוי שיהיה שיעבוד באומה שהם הפכים להם. זהו עניין אחד שראוי לישראל להיותם משועבדים דווקא למצרים, כי לא יתפעל דבר כי אם מהפכו. זאת אומרת, דווקא על ידי זה שעם ישראל חיים במקום שבו, אני לא יודע איך זה, אבל אני, בטח הכל היה מלא בפוסטרים. הכל היה מלא בפוסטרים על בתי זנות, בתי בושת, וככה כולם עשו. ככה כולם עשו. מה, אתם זוכרים, אברהם אבינו מגיע עם שרה, אז כולם מסתכלים עליה, ויעללו אותה, ויאללה, אל המלך. איזה מדבר זה? אז ברגע שאתה חי בתוך תרבות כזאת, אז אם יש בך את הזהב הזה, אז זה מביא אותך לגועל נפש מזה, זה מביא אותך לסלידה מאוד גדולה, וזה מה שמחזק אותך בקדושה שבך. כן? כי אני הייתי שם, אני ראיתי את זה. ראיתי עד כמה שזה מגיע. אוקיי? אז זה העניין. לכן הקדוש ברוך הוא שם את עם ישראל במקום שבו ממש ההפך הגמור מהם, במקום הכי מקולקל, כי זה מה שמחזק אותנו. בסדר? טוב, אנחנו נעצור פה. שכוח.